אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר דודי אמסלם.
בוקר טוב לכם חברים ולעם ישראל.
שלום ובוקר טוב. הייתי רוצה ברשותך לפתוח אותך דווקא מהסרטון שהופץ אתמול, ורואים את החטופות שלנו המסכנות, איך ממש סרטון שגם משפיל, גם מקומם, גם מזעזע, כל הדברים ביחד. שאלתי, האם באמת זה יוצר אצלך, אצל השרים, את הלחץ שמתי משפחות החטופים רוצה שזה ייצור?
אם צפית בכלל, ראיתי שיש דיון.
אני מניח שהוא. בוא נשמע באמת.
תראה, אני לא ראיתי את הסרטון, אבל זה לא רלוונטי אם ראיתי או לא, בגלל שבסך הכל אנחנו יודעים מה קרה. בוודאי, בוודאי, ליבי ומחשבותיי, יש לי הרבה צער מהסיפור הזה שיש שם יהודים וישראלים שמענים אותם במנהרות בתוך עזה. אין שאלה כזאת, אנחנו צריכים להביא אותם, בוודאי, כמה שיותר מהר הביתה.
לא, אבל השאלה הם לא סתם פרסמו את הסרטון הזה. מיד אחריו, כל שלושת ערוצי התבלה, היה ביבי, אתה אשם, הייתה פנייה של אחד מהנציגים שהתפזרו באולפנים, וישר אחרי, הנה, כל זה ביבי, אתה רואים אותם שעלתיים שלוש מסתובבים במחנה הזה צבאי, בסיס צבאי, וביבי אשם.
תראה, את ערוצי התבלה אני לא סופר, בגלל שבסך הכל התפקיד שלהם כרגע זה לעשות דמורליזציה בעם ישראל ולנסות להפיל את הממשלה, זה מה שמעניין אותם. אבל באופן בסיסי, מה שקרה בשביעי באוקטובר אנחנו יודעים, מכירים גם בנתונים, גם בתמונות, ולכן מדינת ישראל גם נכנסה לצד, נכנס לתוך עזה ונלחם בעזה, על מנת לעקור את כל שורש הרע בעזה, ובמקביל גם להביא את החטופים.
תגיד, איך זה שדווקא שר הביטחון, שהוא חלק מתנועת הליכוד בכל אופן, הוא זה שהסמן הכי שמאלי, הכי צמוד לגנץ, כל הזמן אומר, במקום שהוא יגיד מה יגידו חבריי בליכוד, הוא אומר מה שיגיד גנץ, לזה אני אסכים, למשל בחוק הגיוס.
אני לא יודע, אתה צריך לנסות לראיין אותו בעניין.
לא, אותך בתור ליכודניק אמיתי, ותיק, אני שואל.
תראה, התפיסות עולם בסוף, בכלל, בסוגיה הביטחונית, בוודאי מה עושים בעזה, זה גם שאלה אישית, כל אחד רואה את זה מזווית אחרת. אני לדוגמה, אומר את זה כבר בקבינט מהיום הראשון, אני לא אצביע על שום עסקה שהיא בחלקים, בגלל שאני מאמין שאם אנחנו נתחיל לעשות עסקה בשלביות עם החמאס, אני נניח שחלק מהחטופים לא יגיעו אף פעם, או יגיעו בעוד הרבה מאוד שנים.
אז זהו, הכל לא כלום?
יש, לדעתי זה מה שצריך להיות, כן. ולכן אני גם מנמק מדוע ולמה. ישנם אחרים שרושבים אחרת, וזה לגיטימי. אבל לכן זה מה שנקרא מחלוקת לשם מצווה, זה לא... אין לנו מחלוקת במטרה. יש לנו מחלוקת, או לפחות לא מחלוקת.
אז אתה יכול להגיד את אותו מחלוקת גם על חוק הגיוס, ברשותך? אתה גם יכול להגיד אותו דבר.
חוק הגיוס, אני אומר לך מה עמדתי. א', אני אמרתי את זה גם. גנץ הוא לא משגיח את השירות שלנו. ואנחנו מתכוונים להביא את חוק הגיוס. אני רוצה גם להזכיר, חוק הגיוס היה בקווי היסוד של הממשלה. ומי שלא התאים לו, אז יכל לא להיכנס לממשלה. פשוט מאוד.
נכון, אבל זה לא קרה. אתה יודע, זה היה בקווי היסוד, ואז אמרו לחרדים, בואו תוותרו, נעשה רפורמה. החרדים כרגיל ויתרו. בטח שביקשו מהם. ביקשו מהחרדים, תעזבו את זה כעת, נעשה קודם רפורמה.
לא רק זה, ביקשו מהם כבר עשור, השר דודי אמסלם. פסקת ההתגברות מופיעה בהסכמים הקואליציונים למעלה מ-10 שנים.
אני רוצה לומר לכם, אני הייתי יושב ראש הוועדה לחוק הגיוס בקדנציה הקודמת שהיינו בשלטון. ורצינו להוביל את זה, וכמעט הבנו את זה עד הסוף ועד הקצה. אחד מהגורמים החרדים עצר את זה, למרות שזה היה בהסכמת כמעט כל...
מי עצר? אולי תספר למאזינים.
לא חשוב, זה פחות חשוב כרגע. אבל לכן אני אומר, אנחנו עוסקים בזה דבר מזמן. דבר שני, זה נכנס לקווי היסוד, ואנחנו רוצים לפתור את הנושא הזה, גם אני.
אתה חושב שכרגע אפשר לפתור את זה תחת אש?
ככה אמרו על החרדים כל הזמן, גם בתחילת הממשלה. אמרו, בואו נתמקד ברפורמה. תדע לך שאם, לכאורה, החרדים צריכים להקות על חטא, אם הם היו מתעקשים, שאם כינו לממשלה, קודם כל בואו נפתור את חוק גיוס, היינו לכאורה מאחורי זה כבר.
אני מסכים איתך בזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אף אחד לא יודע לאן התגלגלו הדברים. אנחנו כששמנו והתחלנו עם הנושא של הרפורמה המשפטית, לא האמנו שמדינת ישראל והיועצים המשפטיים, בתי המשפט, בעצם ייצרו הפיכה במדינת ישראל.
תגיד, הגשת את הבג"ץ לגיוס ערבים. אתה לא באמת, באמת אתה רוצה שהערבים יתגייסו? תגיד.
לא, אני אסביר לך, גם פה אני רוצה להסביר את הרעיון הבסיסי. חוק צהל, חוק יסוד צהל, הוא לא מפחיל בין ערבי, יהודי, צ'רקסי או נוצרי. יש שם פשוט, החוק אומר שכל בחור שבר גיוס, או בחורה, לא חשוב, שמגיעים לגיל 16, הם מקבלים צו גיוס, ואז הוא בא לפוקד, והפוקד ממיין אותו. חלקם, הוא אומר, חבר'ה, אתם מתאימים לצהל, חלקם לא, לכו לשירות לאומי. לכן, קודם כל, אני, עכשיו, בחור חרדי דרך אגב מקבל צו גיוס, הוא בא ללשכת הגיוס, מסביר שהוא לומד, מקבל דיחוי כל שנה, הערבי בכלל לא בא. עכשיו, אני שואל את עצמי, מדוע שהוא לא יבוא? קודם כל שיבוא. עכשיו, אם הוא לא מתאים בצהל, ויכול להיות שרובם לא, שלח אותם לזה, לשירות לאומי, גם באוכלוסייה במגזר הערבי, שישרת שירות לאומי בתי חולים.
אז אם ככה את כל שאר המשתמטים, למה רק תר, מה עם חצי ממדינת תל אביב? מה עם 50% מתושבי תל אביב שלא מתגייסים?
אני אסביר את ההבדל, המשתמט הוא משתמט, הוא מקבל צו גיוס ומשתמט. הוא בא ואומר, יש לי אסמה, כמו שעושים את זה כל מיני כאלה, שהיום בתקשורת
יש גם סרבני מצפון, יש גם סרבני מצפון, כבודו, אם אתה לא מאוד כאן, אני עדכן אותך, אני מכיר נתונים.
גם סרבני מצפון, זה כבר השאלה של הצבא, דרך אגב, שאני הייתי חייב, אף אחד כמעט לא השתחרר, לא היה דבר כזה. אבל זה כבר שאלה אחרת, מה שאתה שואל.
לא, שיתרמו, לא, אני אומר שיתרמו, מה שאתם רוצים מחרדים, תנו לנו שירות לאומי, שירות אזרחי, לא יודע מה.
זה לא, אני מסכים איתך ב-100%. לכן אני אומר כרגע, אני פניתי לבג"ץ ואמרתי, מדוע האזרח הערבי בגיל 16 לא מקבל צו ראשון בכלל? עכשיו תבוא, תמיין אותו, תחליט מה אתה רוצה. במקום זה מה הוא עושה? אותו בחור גומר גיל 18, הולך לאוניברסיטה, כן? ובגיל 18 ושלושה חודשים הוא מפגין באוניברסיטה עם דיפלי אשר, ומה מדינת ישראל עושה עוד? ממנמן את אותו כסטודנט בעוד עשרות אלפי שקלים כל שנה. והיא מלינה בעצם על החרדים.
אבל
אני אמרתי להם, חבר'ה, תקראו לחרדים.
אבל בג"ץ דחה את העתירה שלך, אני חושב, נכון? פעמיים.
קודם כל, בג"ץ דחה את העתירה שלי מסיבה טיפשית ואידיוטית. הרי הם אפילו לא מנסים אפילו להסביר את העניין. הרי מה קרה? הם דחו אותי בגלל שהם טענו שלא מיציתי הליכים.
כן.
למרות שאני כותב להם שהיה בג"ץ בשנת 97, ופוגלמן דרך אגב היה יושב ראש המחלקה לבג"ץ עם הפרקליטות, והוא הגיש תשובה לבג"ץ שזה נכון, דינם של הערבים כמו דינם של החרדים, והם מתכוונים לטפל בזה, ואז השופטים אמרו, אם הם מטפלים בזה כבר עכשיו, אז באמת התאירה היא
התייתרה,
לא חשוב, זה אנשים
שמשקרים. לא, אני אגיד לך למה אני שואל. אז אני שואל, אם אתה מגיש התאירה והיא נדחית, לא מצאת ההליכים, והם גם לא מרשים לכנסת לחוקק, כי הם אומרים, החוק הזה לא טוב, אנחנו פוסלים, תביאו משהו שאנחנו רוצים אותו, אז מה אתם בעצם יכולים לעשות?
אני אגיד לך, אני לא מבקש לחוקק חוק. אני מבקש שהצבא והיועצת המשפטית לממשלה יאכפו את החוק הקיים. לא הגיוני שמישהו שיהודי מקבל צו גיוס והוא אמור לבוא ללשכת הגיוס ולהתמיין, והערבי אפילו את זה לא עושה. אבל מה, הוא מקבל עדיפות בלימודים, מקבל עדיפות בעבודה, לא משרת בצהל, לא עושה שום שירות לאומי, ועוד מקבל סבסוד כסטודנט, ומלגות מטעם המדינה כסטודנט.
מקבל את כל הזכויות, את כל הזכויות הוא מקבל.
בוודאי, לא, הוא מקבל אקסטרה זכויות. לא תקול, הוא מקבל יותר זכויות מכל יהודי.
תגיד רגע ברשותך עוד ש...
אגב, מה שעשיתי עכשיו, הגשתי בג"ץ נוסף, הם רצו מיצוי הליכים לכאורה, את הבדיחה העלובה הזאת, כאילו עכשיו הגענו לארץ, הרי מה הסיפור של מיצוי הליכים? למה הוא נועד בעצם? זה נניח שיש אזרח שטוען שהביטוח הלאומי לא שילם לו זכויות מסוימות. אז הוא ישר פונה לבית המשפט, אז בית המשפט אומר לו, תשמע, לך תפנה קודם כל לביטוח הלאומי, יכול להיות שהם ייתנו לך. אנחנו כאילו כאן מיצוי הליכים בסוגיה עקרונית מהותית כזו, כן, כאילו עכשיו באנו לארץ ישראל, אנחנו לא יודעים מה זה ערבים, לא יודעים מה זה צבא. גם כשהייתה עתירה נגד החרדים, אף אחד לא ביקש מיצוי הליכים. זה היה ברור.
אבל בינינו שאתה מגיש בגץ, אתה לא רואה כאילו שאתה מגיש את זה נגד איזה קיר שעומד מולך? אתה הרי לא מצפה באמת שהם יסכים.
לא, אני אגיד לך, בוודאי שלא, אבל לפעמים אתה שם לצבועים את המראה כל הזמן. בסוף אנחנו עובדים על דעת הקהל, הציבור, הציבור גם שלנו.
אז באותו עניין, לא היית אומרת מפלגת העבודה, אז אני חייב לדעת, אני חייב לדעת תגובתך על מפלגת.
רק שנייה, תן לי לסיים. אתה מנסה להראות כמה הצביעות היא עמוקה, כמה שקר הוא עמוק אצל אותם שופטים, אצל אותם אנשים. אלה אנשים לא ישרים, לא הגונים.
לגמרי, תגיד רגע ברשותך, מפלגת העבודה הייתה המפלגה היחידה שלא הסכימה, 106 ראיתי, 106 חברי כנסת חתמו על המכתב אחרי הלהג, על מה שהולך להיות. היחידים, היהודים היחידים שלא רצו זה מפלגת העבודה. איך אתה מסביר את זה? מה, הם פה או שהם אמורים להצביע בעזה?
מפלגת העבודה היא פסה, יש שם אנשים עזורים, בלי מחשבה, בלי מי אתה, שאני שומע את הרב הרפורמי קריב עולה וצורח בכנסת ומסביר למה לא התייעצו איתנו בניסוח המכתב. אז לאן זה? בן אדם שלך לא הקסדה הזאת.
זה באמת מצחיק. טוב, אבל נוסף...
רגע, לא, אבל לגופו של עניין...
הוא אחמד טיבי, לפחות זוגיה אחת, הוא מסכים עם אחמד טיבי, נגד שניהם, נגד מדינת ישראל.
אבל זה לא סי, זה לא צועק לשמיים סי, זה...
אבל לגופו של עניין, מה אתה מגיב? אתה שר בממשלה. הממשלה עכשיו מקבלת, בכירי הממשלה, ראש הממשלה, שר ביטחון, וכנראה אולי שרים נוספים, מקבלים התראה לפני שאולי זה קורה, מצווה מעצר, ובמקביל אנחנו רואים הכרה במדינה פלסטינית, ממדינות באיחוד האירופי.
אני אגיד לך, באופן בסיסי, אני רואה את זה כאנטישמי מול מדינת ישראל ויהדות העולם. זה אחד. לגבי האופן האופרטיבי, לי, כדודי אמסלם, אם יש צו כזה, אני מקבל אותו באהבה, אני נשאר בארץ ישראל, המדינה יותר חשובה לי, הרי בסוף מה הם מנסים להגיד לך? תפסיק להילחם בחמאס, ותחזור חזרה למציאות הקודמת. ואת זה לא נסכים, גם אם לא ניסע לחול, לא קרה כלום.
לא, זה לא הניסע לחול. אני שואל אותך, האם ממשלת ישראל מתמודדת כראוי בכל החזיתות? זה לא רק החזית האופרטיבית, מבצעית, ביטחונית ברצועת עזה.
במה השאלה? בגלל זה כרגע ראש הממשלה וכל שרי הממשלה ושר החוץ מתמודדים בגזרה. הרי זה צבוע, הרי בואו ניתן לך דוגמה. ארדואן הורג הרבה יותר כן, קורדים, שמגיע להם באמת מדינה, זה 20 מיליון איש. כן? אף אחד לא מדבר איתו. מה, מישהו הוציא את זה, אפילו, אתה יודע מה?
ואסד, ואסד, כל המדינות מסביב, כולם
זה פושעים. יש צו, יש מישהו העמיד את הטליין מטהרן, את המשטר בטהרן, הם שוחטים שם אנשים כל בוקר. אבל עכשיו, אבל אנחנו יהודים כיהודים, שבעצם הגויים בעצם מפעילים מולנו תמיד, דרך אגב זה לא מהיום אנטישמיות עצומה, חלקם. וזה בא לידי ביטוי היום, לכן המסקנה שלי היא מאוד פשוטה. אתה רואה את הפסוק עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, זה הרגע. זה עכשיו אתה רואה את התורה הלכה למעשה במוחשי.
למרות שאלה שנותנים לך, את הנשק אומרים לך אל תשתמש בו.
אני אומר, אם אתה תתנהג ככה, אתה תראה שאנשים יעריכו אותה. איך אני אומר? שבן אדם שלא שומר על כבודו, אז שלא יצפה שאחרים ישמרו עליו. פה זה לא כבודנו האישי, פה מדובר על קיומה של מדינת ישראל. ואם אנחנו לא נעשה את הכל, כן, באינטרס הישראלי, אז בוודאי שאחרים בעולם המשיכו לעשות לנו כל מיני קשקושים כאלה ואחרים. תראה איך הם מתחנפים לאיראנים. ומדינת הטרור מספר אחד בעולם. תראה האום, אני הייתי בשוק. כשהטליין מטהרן נהרג בזה, בהתרסקות של המסוק, באום הם עמדו לרבותו שעה דומיה. דקה דומיה. אני אומר לעצמי, תגיד, אתם התבלבלתם שנייה? אתם מטורפים? לא הבנתי. מחר אסד ימות, גם אתם תעמדו לכבודו איזה דקה דומיה.
אני יכול להגיד לך שהיו אצלנו במדינת ישראל, לצערי הרב, עוד כמה שלא בדיוק בחו, לצערנו הרב.
זה אני מסכים איתך, אבל אני מניח שמי שלא בחר שם להרחתי הוא לא חלק מעם ישראל הבסיסי.
לכאורה. תגיד רגע, לפני סיום, אנחנו בבעיה קצת עם יוקר המחיה.
קצת, כן, שכחו בזה, זה לא קיים.
בעיה
זה...
קשה, הכל עולה ועולה, אתה יודע, אני כל שבוע נכנס לקניות, וכל שבוע, פחות או יותר אותו סל, יוצא קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר.
תראה, לגבי יוקר המחיה, אני חושב שזה עזות מצח וקוצפה כרגע לחברות בעצם, בוודאי אני מדבר על, על היבואנים, שמעלים את המחירים. צריך להבין, המשק הישראלי, איכשהו, הוא בנוי בערך, יש איזה 5 מונופולים שהם שולטים בערך ל-80% ממה שיש לנו במדפים בסופר. ולכן בשעת מלחמה שמדינת ישראל נמצאת, למרות שמחירה הובלה קצת ירד, יעלה, עליי מספרו לך, ופה זה הכל בשוליים, אני חושב שאם הם ירוויחו כמה אגרות פחות,
אני ראיתי את מה שתנו במחירה, איזה דיבידנדים הם חילקו להם לבעלי המניות, זה מקומם.
היות להפך, הם מנצלים את המצביות והקשב הממשלתי, הציבורי, הוא למלחמה, לחטופים, למה שקורה לנו בצפון, לכמעט 70-80 אלף איש שלא נמצאים בבתים שלהם, פליטים בארצם, אז הם מנצלים ומעלים את זה, ובאמת יש איזו אידיאה לכאורה קטנה ועוברים לסדר היום. אבל לי. גם בזה נצטרך לטפל בזה עמוק, באמצעות זה, ואני אומר לך, אני כלכלן 40 שנה עוד מעט, אני אומר לך באופן חד משמעי, צריך לפרק את כל המונופולים, כולל מונופולים בייצור בארץ, לא יכול להיות שמישהו, שתהיה חברה אחת, שבעצם היא, תשב 20% על המדפים בסופר.
ותחליט מתי מעלה מחירים ומתי לא, וכולם צריכים
לחכות. אגב, ואז בעלי הסופר גם כלואים, מה הוא יעשה? מה, הוא לא יזמין מאוסם? הוא לא יזמין...
השר דודי אמסלם, לפני שאנחנו נפרדים, הכנת כבר את ה... אתה ידוע גם כאיזה שף, ש... אני לא יודע, אני תמיד אומר לאיתי, מתי אולי פעם יזמין אותנו, אבל אני אגיד לך מה נעשה, נעשה הפוך. אנחנו מזמינים אותך לאוכל אשכנזי היום יום חמישי, תבוא תאכל צ'ונט עם קישקה, פה בבני ברק.
היום יש לנו קבינט ארוך.
באיזה שעה, רגע, באיזה שעה הוא מתחיל, הפוך, שיהיה לך, אתה יודע, שתבוא על בטן מלאה.
אנחנו היום, יש גם קבינט, ובעזרת השם, אתה יודע, שיהיו ימים טובים בישראל, שהמחיית ריבנו ושבויינו וחטופינו יחזרו לבתים, אז נוכל לבוא ולחזור לשגרה.
אמן, אמן.
השר דודי אמסלם.
תודה רבה לך.
הליכוד, תודה, בוקר טוב, שיהיה שבת שלום.
שיהיה לנו באמת שבת שלום.
בשורות טובות.
בשורות טובות לעם ישראל.
אמן, אמן, תודה רבה, בשורות טובות.